הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. פרשת בהר, מצוות השמיטה. בעניין מצוות השמיטה יש להימנע מעבודת הקרקע בשנה השביעית, וכבר בשנה השישית כתוב וציוויתי את ברכתי. בתרגום יונתן כתב וציוויתי את ברכתי בחג הסוכות של השנה השישית, אז כבר יהיה ציווי לברכת גשמים בשנה השישית. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע בשנה השישית, שפע גם למען השנה השביעית. אומר הנועם אלימלך, אומר רעיון נהדר, המצווה היא לקבל את המציאות שבשנה השביעית לא עובדים בכלל עבודת קרקע, ואז התורה מספרת בחיתום רוב הנוכל, אם אתם תשאלו מה נוכל, אז בציווית את ברכתי בשנה השישית, אז אני אצווה שתהיה ברכה ויהיה שפע. אבל השפע הזה הוא ציווי של הקדוש ברוך הוא. ולמה? מדוע? בגלל ששאלתם. בגלל ששאלתם, אז לכן עצרתי את השפע, ואז אני שוב מצווה שהשפע יושפע לארץ. אבל זה רק בגלל שאתם שאלתם. אם לא הייתם שואלים, לא היו בעיות, השפע היה יורד יותר טוב. צריכים לשתוק בשנה השביעית וגם בשנה השישית, ולא לשאול מה נוכל. והוא מסביר עוד נושא חשוב מאוד. הוא מסביר, היות והתורה כותבת וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וציוויתי את ברכתי לכם, הוא מדקדק, היות שהתורה יצאה כאן מדרכה דרך הפסוק לכתוב איזה יתרור לשון בפסוק, אפילו עוד אחת, והידי זה מתורצות כמה וכמה קושיות. כך זה בדרך כלל. אבל הקושיה עצמה זה לא נכתב בתורה, את זה לא כותבים. וכאן נכתב הקושיה וכי תאמרו מה נאכל. לכאורה, לפי דרכה של התורה, צריך להיות כתוב רק וציוויתי את ברכתי. אז גם לא תהיה שאלה של האדם מה נאכל. למה כתוב? מדוע התורה כתבה וכי תאמרו מה נאכל? מדוע התורה לא הסתפקה בהבטחה האלוקית שהשנה השישית תספק את צורך שלוש השנים קדימה, וכתבה במפורש את השאלה מה נאכל? אלא הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם השפיע מטובות, צינורות מושכים שפע לבני האדם, ודרך השפע לא להיעצר. אבל כשאדם נופל מהמדרגה שלו ואין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, המשגיח חזר ומפרנס, אז עושה האדם פגם במחשבה, חלילה בעולמות העליונים, ומתיש כוח פמליה של מעלה, רחמנה לצלן, ואז נפסק השפע, חלילה, וצריך הקדוש ברוך הוא כביכול לצוות מחדש, שהשפע שוב יהיה. וזה מה שאומר הפסוק. וכי תאמרו, מה נאכל? אתם שואלים? שואלים שאלות? לא, בביטחון שלם כלפי הקדוש ברוך הוא. אומר, מה נאכל? אם חסר מהביטחון, הוא שואל, מה נאכל? הוא עושה פגם. אז אם כן, צריך הקדוש ברוך הוא כביכול לתרוח פעם נוספת ולצוות על צינורות השפע עוד פעם, לתת ברכה. רק בגלל ששאלתם מה נאכל, ציווה הקדוש ברוך הוא עוד פעם לתת שפע. אבל אם לא הייתה שאלה, השפע לא היה נעצר. בלי השאלה מה נאכל, הקדוש ברוך הוא לא צריך לצוות על השפע להגיע. שם שמואל מרחיב את הדברים ואומר, העם שואלים, האנשים שואלים וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אין לא נזרע. התשובה היא וציוויתי את ברכתי. אם לא תאמרו מה נאכל בגלל התמימות, אז תבוא הברכה מהקדוש ברוך הוא. תמים תהיה עם השם אלוקיך, אז תהיה עמו ולחלקו. מי שלא שואל מה נאכל, אלא בוטח בקדוש ברוך הוא, ובדרגת התמימות תמים תהיה עם השם אלוקיך. מישהו עם השם אלוקיך זוכה לשפע בעולם הזה, גם בלי שהקדוש ברוך הוא יצווה מחדש את הברכה. בפרשת בהר יש לנו את מצוות השמיטה, וגם את המצווה לא תונו איש את עמיתו, לא לצער את הזולת. איך זה קשור לשמיטה? המצווה היא לא לצער את הזולת. אחרי השמיטה, שהאדם מבין שלי כל הארץ, הוא עם פחות גאווה, יותר ענווה, ולכן הוא לא מציק, מפריע, מטריד אנשים אחרים, הוא לא מתעסק איתם. כשאדם דבק למען הממון שלו, הממון שלו זה הביטחון שלו, והביטחון יתר של האדם בהקשר הזה עלול לייצר את הגאווה של האדם. ולכן כאשר האדם הוא שומר שמיטה, הוא נעשה עדין ופחות רכושני, מה שעוזר לו לא לצער את הזולת. הגאון רבי שלמה קלוגר אומר, אחרי שראינו שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו כל כך הרבה והוא מחיה אותנו, וכל אופן אנחנו שואלים מה נאכל בשנה השביעית, זו כמו הונאת דברים, צער, הונאה לצער, כמו מצערים כביכול כלפי מעלה. מדוע אנחנו כל כך דואגים? למה אנחנו שואלים? הרי מי שיחיה אותנו עד כה הוא יעזור הלאה. וכך אפשר להבין את סדר הפסוקים בפרשת באר. הפרשה מתחילה עם שש שנים תעבוד באדמה, ואז שנה שביעית תשבות. אחר כך הפסוקים על היובל שהארץ לא תימכר לצמיתות אלא עד היובל. אחר כך כתוב לא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך אני השם. ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה. ואז וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, לא נזרע לא נאסוף את תבואתנו, ציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשדת את התבואה לשלוש שנים. הפסוקים ציווי השמיטה, אחר כך לא תונו איש את עמיתו, אחר כך השאלה וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וציוויתי לברכתי. הסברנו אחרי שנת השמיטה אדם מרגיש פחות שליטה וגאווה, ולכן יהיה לו קל יותר לקיים לא תונו איש את עמיתו. זה הקשר בין השמיטה לבין לא לצער האחד את חברו. אבל אומר הגאון רב שלמה קלוגר, אחרי שראינו כל החיים איך הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, אז כאשר הוא אומר לנו לשמור על שנת השמיטה, אנחנו לא צריכים לדאוג, ואם אנחנו שואלים וכי תאמרו מה נאכל, זו כמו הונאה, צער כלפי הקדוש ברוך הוא. ואדרבה, כשאדם הוא שמח בחיים שלו, הוא כמו מעיד, אני שמח בחיים שנתן לי הקדוש ברוך הוא, וכך הוא מקדש שם שמיים. ונעמיק עוד, אומר המגיד מדובנה, רעיון נהדר. התורה אומרת, לא תונו איש את עמיתו, והמדרש אומר שזה הגזל, הוא מסוכן והוא מקטרק בראש. ומצינו בגמרא, בבא קמא כתוב, הרי שגזל שאה חיטים וטחן ועפה, עשה מזה מאכל, ברך המוציא אין זה מברך אלא מנעץ. ולכאורה למה? למה שלא יברך? אם הוא כבר גזל, עשה עבירה, כעת למה שלא יברך? דנו בזה הרמב״ם והרייבד בהלכות ברכות. הם דנו האם יברך או לא כשהוא אוכל נבלות וטריפות. אבל למה שאדם לא יברך על משהו גזל? הוא יברך המוציא לחם מן הארץ. זו אמירה נכונה, באמת הקדוש ברוך הוא הוציא את הלחם מן הארץ. אומר האריזל, מופיע גם בספרי אור החיים, בספרי החסידות, בכל מאכל יש טוב ורע. אם הוא אוכל את זה כראוי, לא בתאווה מרובה, עם ברכה לשם שמיים, אז הטוב הניצוץ האלוקי שבמאכל מחיה את האדם ואפילו נותן כוח לנשמה יותר ממה שהיה לה לפני שיאכלה את המאכל לשם שמיים. בעולם יש כוחות רעים וטובים, הכל כמובן בידי שמיים. כל הכוחות שיש הם בידי שמיים, ואין כוח עצמאי שהקדוש ברוך הוא לא שואט עליו חלילה, אלא שהוא נתן בחירה לבני האדם והוא יצר עולם מורכב, והמורכבות היא באה לידי ביטוי שהמאכל יכול לרומם את האדם או להפיל אותו, וכמו שומע החזון איש שזה יכול להיות אבי אבות הטומאה. האדם אוכל לשם תאווה, פן תאכל ותסבע ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, או שיהיה ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך. פעמים האכילה מקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא, פעמים היא מרחיקה את האדם מהקדוש ברוך הוא. אם כן, יש כאן בחירה של האדם איך להתייחס למאכלים. וזה אחרי חטא עץ הדעת. הטוב והרע היו נפרדים וברורים, אבל אחרי חטא עץ הדעת העולם נעשה מעורב טוב ורע גם יחד. לפני חטא עץ הדעת המלאכים היו צולים בשר ומסננים לאדם את היין, זה ודאי היה אוכל כשר וראוי, ולכן נתן הקדוש ברוך הוא לאדם את המלאכה. בזה התפך תאכל לחם, ויש כמה מלאכות שהוא אמור לעשות עד שהוא אוכל את הלחם, וכל עונש הוא חינוך. מה החינוך? החינוך באכילה, לעבוד, להשיג אוכל ובדרכים כשרות, ובכך מפרידים את הרע מהטוב. יש גם מצוות, בחרישה לא חורשו וחמו יחד, בזריה נזר מקיליים, בקצירה נותן לקט שכחה ופאה, מעשרות מפריש חלה מן העיסה. כך ריבוי המצוות מגנות על האדם, שמאכל יוביל אותו ליותר יראת שמיים ורוחניות, ולא עוד ועוד גשמיות. ולכן המאכלים הקשירים צריכים לשלם עבורם יותר כסף, יותר המון, שיהיה להם השגחה. ואל יצטער האדם על כך, כי בשנים קודמות היה אדם בעצמו צריך לעסוק בלקט שכחה, פאה, תרומות מעשרות, הוא היה עצמו לוחם בעץ הרע כמה וכמה עבודות עד שהוציא את הרע מהלחם. אבל בימינו שקונים לחם וכתוב על זה ופרשה, חלה ותרומות ומעשרות, זה עולה יותר כסף. אבל הפרוטות האלה שמוסיף האדם על קניית מאכל כשר, הוא כמו מעין קונה חלק וכמו מעין שותף למצוות שעשו המשגיחים. המשגיחי כשרות בהפרשת תרומות ומעשרות, שחיטה, כיסוי אדם, בדיקה, ניקור, מליחה. אבל לכן אנחנו צריכים לאכול את האוכל עם המון כשר וראוי. כשקונה את המאכלים ממון כשר, אז יזכה לעלות בהר השם. דוד המלך אומר, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? מה צריך לעשות כדי לזכות לעלות להר השם? נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. כי אם האדם יש לו עסקים כשרים וכסף כשר, אז האוכל שהוא קונה איתו את האוכל הוא אוכל הראוי. כפי שראינו, באמצעות הכסף האדם נעשה כמו שותף בכל העבודות הקודמות לעשיית הפת והמאכלים, שותף לקשרות. על כך התפלל יעקב אבינו, אם יהיה אלוקים עדי ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך. אומר המדרש, ושמרני בדרך הזה מלשון הרע מהונאה, ונתן לחם לאכול והיה השם לי לאלוקים. מצד אחד, לא לדבר לשון הרע, ושמרני. דבר נוסף, שלא יהיה הונאה, גזל, ונתן לחם לאכול והיה השם לי לאלוקים. כשהאמון כשר, אז התוצאה, תוצאת האכילה היא שיבוא לברך את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. הממון מפוקפק, הרי לא היה הקדוש ברוך הוא עמו. אם הכסף הוא לא כשר, אז ואכל וסבא ודשן ופנה אל אלוהים אחרים, רחמנא ליצלן. ולכן ניעוץ הברכה על הגזל, ובגלל שהמאכל הזה מזיק לו, ולכן אין זה מברך, אלא מנעץ. מה שייך לברך על זה? כעת נוכל להביא נהדר, אם גנב אדם תבוע מחברו, כשהוא בא אחר כך לברך המוציא לחם מן הארץ, אינו מברך, אלא מנעץ. אומר המגיד מדובנה משל, אחד שבא לבית המשתה וסידרו לפניו כמה מיני מאכלים, פירות, ירקות, חלב, דגים, בשר, לקח את כל המאכלים, ירבה בקערה, קערה אחת ואכל. אחר כך הוא בא לפני בעל הסעודה והודה לו. ואז נודע שהמאכלים עם רעלים. לכן אמר לו בעל הסעודה, מה לך להודות לי על המאכלים שאכלת באופן שיזיקו לך לגוף לנפש? וכך, האדם הוא גוזל הרי האכילה היא לא מבוררת ותזיק לנפשו, לכן הוא לא מברך אלא מנעץ. אז האדם גנב כסף. אמנם קנה אוכל כשר, אבל הקנייה היא קנייה של אוכל כשר עם כסף, והכסף הוא לא כשר, ואז האדם לא נעשה שותף בכל ההכשרים שעשו משגיחי הכשרות לפני שהאוכל הגיע לפה שלו. היוצא שכל המאכל הזה מעורב עדיין טוב ורע, וכל מה שיוכל ממנו יזיק לו, וכשיברך על מאכל כזה אינו מברך אלא מנעץ. וכתוב באיגרא דה פירקה בשם הרבי רבי מנדל מרימינוב, עוד קוף חווה, ושרואים דבר מתמיע, ילדים טהורים הולכים לבית רבם, תלמודי תורה מתמידים בלימוד, מתפעלים בכוונה, עונים אמן יש מרבם, מיישרים אורחותם אחרי שהתגדלו, נתהפכו מטוב לרע, מבטלים תורה, תפילה, הולכים בדרכים הקלקלות, ועדה עומד ותמיע איך לא השפיע עליהם התורה שלמדו, הבל שאין בוחת, מצווה גוררת מצווה. אבל כל זה קרה למה? כי אביהם הביא להם ממון שלא כשר, ולקחו פרנסה במסע ומתן שלא באמונה. כשהילדים אוכלים מאכלים שבאים מקור שלילי כזה, נכנס כערס בילדים, ומזה נהפכים מטוב לרע. ואכל וסבא ודשן ופנה אל אלוהים אחרים ועבדו ונייצוני ואפרד בריתים. בפרשת כי תצא כתוב, האב והאם מוצאים את הבן צורר ומורה ואומרים, בנינו זה, סורר ומורה איננו שומע בקולנו, זולל וסובב. ואם כבר אמרו סורר ומורה, מה הם אומרים איננו שומע בקולנו? אמרו כבר סורר ומורה, למה לא הוסיף גם אינו שומע בקולנו? אומר המגיד מדובנה, שלמות נפש הבן תלויה באבא, באמא, שנאמר שמה בני מוסר אביך, אל תיטוש תורת אמך, לכן צריכים לתפוס בו אבא ואמא. כשהילד אוכל בבית של ההורים מאכלים כשרים והגונים, יש להם השפעה על הילד הידי המאכלים שמאכילים אותו. לכן אפשר להבין את הפסוק, בנינו זה סורר ומורה, למה הוא לא חוזר למוטב? למה לא שומע בקולנו? כי הוא זולל וסובב במקומות אחרים, בכל מיני מסעדות, ג'אנק פוד ועוד כל מיני רעלים אלה ואחרים. היות ולנו ההורים אין עוד השפעה עליו, בגלל שהוא אוכל במקומות לא כשרים, אז יכול להתקיים בו, ואכל וסבא ודשן ופנה אל אלוהים אחרים, ועבדו ונייצוני ואפרד בריתים. אומר המגיד מדובנה, אם הוא היה חוזר למטבח של ההורים שלו, הוא היה חוזר בתשובה. אומר המגיד מדובנה, אם הבן סורר ומורה יכול להינצל מעונש, איך? על ידי שהוא יאכל אצל ההורים את האוכל הכשר של ההורים. זה דבר נפלא. כך גם כן אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, אומר הנביא ירמיהו, ולעם הזה היה לב סורר ומורה, שרו וילכו ולא אמרו מלבבם, נראנה את השם אלוקינו הנותן גשם יורה ומלקוש ביתו. אם היינו זוכרים שאנחנו אוכלים ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, אלא על כל מוצא פי השם. הקדוש ברוך הוא יחליט למי לתת, כמה לתת, ולכן אנחנו צריכים להיות רגועים, כמו מי שיש לו פת בסלו. אם היינו זוכרים שאנחנו אוכלים מהפת, מהיין של הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן גשם, אז לא היה ליבנו סורר ומורה. אבל כשאדם שוכח שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס, הוא מתפרנס בדרך הונאה, מקח טעות, הוא לא אוכל משלוחנו של מקום, ולכן יש להם לב סורר ומורם. אומר הגאון מווילנה, באבן שלימה, אפילו רשע כשהוא בוטח בהשם יש לו תקווה, יותר מצדיק שאין לו ביטחון. למה? כי הידי ביטחון, הוא לא גונה והוא לא גוזל, הוא אוכל משלוחנו של מקום. אוכל אוכל כשר, כסף כשר. ולכן אומר דוד המלך, אשרי ירא השם, הולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל, הממון שלך יהיה מי יגיע כפיך, ולא מי יגיע כפיים של אחרים. אז אשתך כגפן פוריה, היא תעמוד ותבשל ותואפה מאכלים כשרים והגונים, ובניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. הנה כי כן יבורך גבר ירא השם, כי יודע שהקדוש ברוך הוא לבדו זן ומפרנס. ככל שהאדם מרגיש שהוא אוכל משולחנו של מקום, כך הוא זוכה ליראת השם. בזה מפרש המגיד מדובנה את דברי המדרש, ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך, אומר האבן עזרא בעל הטורים. הפסוק הזה מתכוון לממונות, והוא אומר לא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך, כי על ידי שלא תונו איש את עמיתו תהיה אכילה בקשרות ויזכה ליראת השם. וזה הקשר בין שמיטה ללא לצער את הזולה. דברי הפרשה, כשישמור מצוות השמיטה ויראה בחוש שגם כשאינו משתדל יש לו ברכת הפרנסה, על ידי זה ילמד יותר להיזהר מהונאה ריבית, ויזכור שאנחנו יושבים ואוכלים משולחנו של מקום, וכך יזכה ליראת שמיים. עוד מצינו שהפרשה בפרשת בער אומרת, כי ימוך אחיך ומתי ידו ואיך הזקת בו. התורה מצווה להלוות כסף, אבל לא בריבית. ולמה? הרי האדם הרוויח כסף, למה שלא ייקח הזה ריבית? אומר המדרש, והחזקת בו. המדרש אומר, עשיר ורש נפגשו, עושה כולם השם. מה הקשר בין הפסוק הדורש לעזור לעני ולא לנצל את העניות של העני, ובין המצווה לייצר מערכת של הלוואות בלי ריבית? העשיר והרש נפגש, עושה כולם השם, אל תיקח ריבית. מה הקשר? אומר החזון איש, למרות שנסתם מאיתנו חזון הנבואה, וגם רוח הקודש הצטמצם ביותר, עד שהדור שלנו הוא דור של הסתר פנים. ובכל זאת השאיר הקדוש ברוך הוא השגחה, אותות ומופתים שנותן הקדוש ברוך הוא כיום בהיעלם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ובאופן שהתחיינו יכולים לומר שהתורה ניתנה בעבר, וזה ספר חוקים שהמתאים בעבר, ואנחנו מנסים להתאים אותו גם להווה. מנסים להמשיך להתאים את היישום שלו בימינו, כך זה נראה. האמת? לא, זה לא ספר חוקים של עבר, שהרי הקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה, והתורה ניתנה בעבר גם לעתיד, כי הרי ברגע שהיה העבר אצל הקדוש ברוך הוא היה גם העתיד, היה הווה ויהיה, ולכן הספר שניתן אז הוא רלוונטי באותה מידה גם כן כיום. הנותן את התורה הוא קורא הדורות מראש הקדוש ברוך הוא, והוא צופה מה שיהיה ומה שהיה, והכל מותאם לתורה, הכל נזכר בזכירה אחת. ואם כן, התורה היא ספר חוקים שמתאים במדויק לכל מה שהיה הווה ויהיה, ולכן התורה אומרת לא לקחת ריבית. מדוע? יש כאן עצה. המלווה אומר לעצמו, רגע, אני אדם חזק, עושה כולם השם. אם עשיר ורש נפגשו, האדם אחד שהוא עשיר ואחד שהוא עני נפגשו, עושה כולם השם. שהעשיר לא יאמר לעצמו, מה פתאום אני אצטרך לתת לו, הרי אני גיבור. רגע, אבל הקדוש ברוך הוא מגלגל את המציאות כפי הראוי וכפי הנכון, והאדם יורד ועולה, עולה ויורד. ולכן שהעשיר יהיה מידת הענבה ויתן תן את הצדקה או את ההלוואה לעני, והעני הוא רואה את העשיר ומרגיש מיואש, שיסתכל על העשיר ויאמר, רגע, עושה כולם השם. גם הוא יום אחד יוכל להגיע למקום גבוה באמונה, יוכל להתרומם. ולכן אל תיקח ריבית כדי לא לפספס את המומנטום, את הרגע המיוחד של התעלות ושינוי זווית ראייה. היו ברוכים.
כי איילת ההרוג, עם הרב אייל אונגר.